שלום לכולם, בעזרת השם יתברך, אנחנו בעיצומו של ראש חודש אדר ב', שבעזרת השם נזכה להרבה שמחה, לישועות, לבריאות, למזל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אנחנו נלמד בעזרת השם איך מגיעים לשמחה, איך מרבים בשמחה, כי כדי להרבות בשמחה צריך כבר להיות בשמחה, מה גורם לנו להיות עצובים, אנחנו נראה את כל הדברים בעזרת השם, אנחנו רוצים בעזרת השם שהדברים ייכנסו ללב, ייצאו מהלב וייכנסו אל הלב. יש הרבה שידורים, יש הרבה דברים, אנשים מרוב חדשות, מרוב דיווחים, נכנסים כבר לחרדות, לפחדים וכן על זה הדרך. אז אנחנו אמרנו היום קצת נפיץ את האור, ובעזרת השם שכולנו נהיה בשמחה גדולה. אני רוצה להקדיש את הדברים לעילוי נשמת אמא של חבר יקר, שהוא יד ימיני, שהוא עוזר לי הרבה בשידורים שאתם רואים מאחורי הקלעים, יחד עם אולפני וויאקט היקרים, לעילוי נשמת אוגניה, פולה בת יוכבת, יהיה רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתה בעזרת השם, ואנחנו נראה איך זוכים להגיע לשמחה אמיתית, ואיך אנחנו יכולים לשפר את איכות החיים שלנו, על ידי זה שאנחנו בשמחה. אז קודם כל, מה זה שמחה? כן, חזל אמרו שמי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו תכף נראה את המקור, אבל מה זה שמחה? איך אדם יכול להגיע לשמחה? שמחה זה רגש, או שאני עצוב או שאני בשמחה. אומרים לי שאני חייב להיות בשמחה, זה מצווה מהתורה, ואני חייב גם להרבות בשמחה, אבל או שאני בשמחה או שאני לא בשמחה. אדם יש לו הרבה דאגות, הרבה תרדות, הרבה דברים שמונים ממנו מלהיות בשמחה. אז איך אפשר לצוות על האדם להיות בשמחה? הרי זה עניין של רגשות, ורגשות זה דבר שיכול להשתנות. אז באמת, שמחה זה אותיות משחה. קודם כל תדעו לכם את זה. המשחה לכל הבעיות בחיים זה השמחה. זה התרופת פלא השתבח שמולד. אבל כדי לדעת איך באמת אפשר להגיע לשמחה, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנחנו חייבים לדעת מה גורם לנו להיות עצובים. זאת אומרת, אם אנחנו נדע מה גורם לנו להיות בעצבות, אז ממילא אנחנו נדע איך להשיג שמחה, ואז אנחנו נוכל גם להרבות בשמחה בסייעתא דשמיא. אז מה הדבר שהכי גורם לנו להיות עצובים? כל אחד יכול להגיד את הדעה שלו, אבל הדבר הגדול ביותר, החזק ביותר, שגורם לבני האדם להיות עצובים, תאמינו או לא, ארבע אותיות, מתחיל ברש, נגמר בנון סופית. רצון. רצון, אחים יקרים. רצון זה אותיות צינור. מה הפירוש רצון? אם אני עכשיו רוצה משהו, זה כרגע לא משנה מה אני רוצה, אני רוצה עכשיו להיות במקום מסוים, אני רוצה לעשות דבר מסוים וכן על זה הדרך. אבל בפועל, במציאות, קרה ההפך ממה שרציתי, מה זה גורם לי להרגיש? זה גורם לי להרגיש עצבות. זאת אומרת, כשאני רוצה משהו ואני לא מקבל את מה שאני רוצה, אני עצוב. ככל שרציתי משהו, וככל שקרה ההפך במציאות ממה שרציתי, זה גורם לי להיות בעצבות. זאת אומרת שהעצבות זה המרחק בין הרצון לבין הדברים ההפוכים שקרו במציאות. ולכן כותב רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא מביא את זה גם בשם הבעל שם טוב הקדוש, שלעולם האדם לא יוכל להיות בשמחה אמיתית, לא עוללות, אני לא מדבר על עוללות, על שמחה אמיתית, כל עוד הוא לא יבטל את הרצון שלו, לרצון של האלוה, לרצון של הבורא ברוך הוא. ועל זה חזל אמרו, בטל רצונך מפני רצונו, על מנת שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. כשאתה רוצה משהו זה דבר טוב, צריך לרצות, צריך לשאוף, צריך לבקש, אבל בסופו של דבר, מי שמחליט זה הקדוש ברוך הוא ובורא עולם. והוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו, מה נכון לנו ומה לא. לא תמיד מה שאנחנו רוצים זה מה שנכון לנו. כמו שילד הרבה פעמים רוצה מההורים דברים מסוימים, וההורים יודעים שזה לא טוב לו, והם מונים את זה ממנו. למה? בגלל שהם לא אוהבים אותו? הפוך, בגלל שהם אוהבים אותו. ולכן, כשאדם רוצה משהו, זה דבר חיובי, אנחנו אומרים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, רצון זה אותיות צינור. חז"ל אמרו במסכת מכות בדף י', במסכת סנהדרין בדף צדיק ט', בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכין אותו. אם אדם יש לו רצון, יוליכו אותו, אפילו חלילה אם זה לדרך לא טובה. קל וחומר, אם זה לדרך טובה. הזוהר הקדוש, פרשת תרומה, בדף קוף למדי, אומר הזוהר, שכל הדברים בעולם, כל מילי דה אלמה, טליה, כל הדברים בעולם, טליה, תלויים בדבר אחד, ברעותה דליבה, ברצון שיש לך בלב. אם תרצה להיות עשיר, אתה תהיה עשיר. אם תרצה להצליח, אתה תצליח. אם לא עשית, אם לא הסקת, כי לא באמת רצית. זה לא היה רצון. זה היה לחפש כבוד, זה היה כל מיני דברים צדדיים. רצון זה צינור. כשאדם באמת יש לו את הצינור, שום דבר, אין דבר העומד בפני הרצון. יש פעמים מחסומים שקשורים לעניינים רוחניים כאלה ואחרים, אבל בגדול, כשאדם רוצה באמת, אז פותחים לו אפילו לדברים לא טובים, קל וחומר לדברים טובים משתבח שמולעת. כל העניינים בעולם תלויים ברצון שיש לך בלב. אם תרצה, הקדוש ברוך הוא יוליך אותך. לא לרצות סתם, רצון אמיתי, רצון כנה, השתבח שמולעד. היה איזה גורו אחד שבא אליו, אחד מהתלמידים, והוא אמר לו, אני רוצה להיות כמותך, תלמד אותי. הוא אמר לו, אתה באמת רוצה להיות כמותי? הוא אמר לו, כן. הוא אמר לו, תפגוש אותי על שפת הים מחר בשעה 8 בבוקר, ואני אלמד אותך איך אתה יכול להיות כמותי בדיוק. הוא שמח, הוא חיכה לו כבר מ7 בבוקר, השתבח שמולעד, והנה הוא רואה את הגורו מגיע, הוא מגיע והוא אומר לו, תוריד בגדים, נכנסים למים. הוא לא הבין, למה צריך להיכנס למים? הוא אמר, אתה מתחיל לשאול שאלות, אני הולך. הוא אומר, אני לא שואל שאלות, מה שאתה אומר אני עושה, אני מתבטל. הכניס אותו למים, תפס לו את הראש ומתחיל לחנוק אותו, מכניס לו את הראש מתחת למים, מתחיל ממש לחנוק אותו. והוא בולע מים והוא נחנק, הוא מוציא אותו לשוף אוויר, ועוד הפעם מכניס לו את הראש למים. כך הוא עשה כמה וכמה פעמים. אחר כך הוא הוציא אותו לחוף, הלביש אותו, נתן לו לשתות, הוא חיכה ככה שהוא יירגע, נתן לו לאכול, ואז הוא שאל אותו, תגיד, למה עשית את זה? למה חנקת אותי? אמר לו הגורו, תגיד, כשהיית מתחת למים, מה רצית? הוא אמר, לא רציתי כלום, רציתי רק לנשום, רציתי רק לחיות. אמר לו, תודה רבה, אם תרצה להיות כמוני, כמו שרצית לנשום, תבוא תלמד אצלי. ואם לא, אל תבוא. זה נקרא לרצות, אחים יקרים. לא שאדם מתייאש בדרך, אלא אדם שרוצה באמת, אין שום סיבה שהוא לא יגיע ליעד שלו. ואם אדם רוצה להיות בשמחה באמת, הקדוש ברוך הוא גם יוביל אותו לשמחה. ועל זה אומרת הגמרא, במסכת מגילה בדף ו עמוד שני, אמר רבי יצחק, אם יאמר לך אדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין לו. אין דבר כזה. מצאתי ולא יגעתי, זאת אומרת, הלכתי ברחוב, מצאתי משהו בלי להתייגע, אל תאמין לו, יגעתי ומצאתי, תאמין לו. אין דבר כזה להשיג דברים בחיים בלי להתייגע. החיים הם לא קלים, אבל כשאדם מתייגע ומשיג, זה מביא לו שמחה, זה מביא לו סיפוק, השתבח שמולעד. אז העניין של הרצון, שאנחנו רוצים משהו ואנחנו לא מקבלים, זה גורם לנו להיות עצובים. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח לבטל את הרצון שלנו לרצון של הבורא, אנחנו נהיה בשמחה. ולמה? אדם צריך לרצות, זה טוב לרצות, אבל לקחת בחשבון, רוב החיים יקרו לנו דברים הפוכים ממה שרצינו. כי העולם הזה זה עולם של ניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. למען נסותך, לדעת את אשר יש בלבבכם אומרת התורה. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו וכל יהודי צריך לעבור 10 ניסיונות. אז זה טוב לרצות, אבל כשלא יקרה מה שאני רוצה, אסור להיות בעצבות, למה? כי דברים שקורים, הם קורים רק מהשם יתברך. ועל זה רבי עקיבא לימד אותנו במסכת ברכות, בדף סמך עמוד ראשון, וזה נפסק להלכה בסימן רש למד בסעיפי, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה הוא עושה. מה הבעיה? אנחנו לא רואים את העתיד. אנחנו מנתחים את המציאות רק על פי ההווה. ולפעמים שקורים דברים בהווה, באמת זה נראה דברים מאוד מאוד קשים, שקשה להתמודד איתם, ואנחנו לא תמיד מבינים למה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל אנחנו גם לא יכולים להבין. אומר הכוזרי, אילו ידעתי והייתי, ואם הייתי מבין את בורא עולם, הייתי הוא בעצמו. אבל אם כבר דברים נעשו וקרו, תדע לך שזה קרה רק מהקדוש ברוך הוא, וזה קרה רק לטובה, גם אם אתה לא מבין. תינוק כשהוא נולד, כשהוא לא בוכה, נותנים לו מכה. שואל המדרש, למה נותנים לו מכה חלילה? מה, אנחנו רוצים שהוא יבכה? כן. למה אנחנו רוצים שהוא יבכה? כי אם הוא בוכה, סימן שהוא חי. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן מכה, לא חלילה כי הוא שונא אותנו. הוא רואה שאנחנו לא חיים את החיים כמו שצריך, עד האדם עוצר, מתעורר, אפילו בוכה, מרים את העיניים לשמיים. ואז הוא מבין שיש מי שמשגיח עליו, וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מחשל אותנו ולא מכשיל אותנו. כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרקה, ואת אשר יהיה אב, השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. כל אחד יעשה רשימה לפי א' ב', כמה דברים טובים הקדוש ברוך הוא נתן לו במהלך החיים, השתבח שמו לעד. אדם יש לו ידיים, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, יש לו שיניים, אדם יש לו אפשרות לאכול, יש לו תיאבון, יש לו רכב, יש לו בית, יש לו אישה, יש לו ילדים, המון המון דברים. כל אחד ינסה אחר כך להוריד ולעשות טיקס ולוותר על אחד מהדברים שיש לו. אתם תראו שאתם לא תהיו מוכנים לוותר אפילו על פסיק אחד. ואז אנחנו צריכים להבין כמה צריך להגיד תודה ולהכיר תודה ולשמוח בחלקנו על כל מה שבורא עולם נותן לנו להשתבח שמולד. ולכן אנחנו צריכים להבין שהרצון זה דבר גדול, אבל לא להיות עקשנים. תאוות השם מקש לב, אומר שלמה המלך. זאת אומרת, אדם שהוא רוצה שהדברים יהיו איך שהוא רוצה, אך ורק איך שהוא רוצה. ואם זה לא בדיוק כמו שהוא רוצה, אז הוא שובר את הכלים, הוא ניחת לעצבות, הוא עושה מריבות ומסתכסך עם אנשים. על זה נאמר תאוות השם, זה מתואב אצל הקדוש ברוך הוא. תרצה, תשאף, תחלוב, תעשה דברים, תעשה פעולות. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את החיים בשביל שנעשה אשר ברא אלוהים לעשות. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא זה שמחליט. רבות מחשבות בלב איש, אבל ועצת השם היא תקום. אדם יכול לתכנן, לעשות, לפעול, אבל עצת השם היא תקום. היא ראשי תיבות, אם ירצה השם. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא זה שמחליט, ויש דברים שנקבעו כבר מיום הלידה, כמו שאומרת הגמרא בברכות בדף למד ג', במסכת מגילה בדף כ"ה, במסכת נידה בדף ט"ז, אמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים. חוץ מזכות הבחירה להיות צדיק או רשע. אם אדם יהיה רשע, אם אדם יהיה גבוה או נמוך, שמן או רזה, טיפש או חכם, עני או עשיר, הכל נקבע כבר מיום הלידה לפי חשבונות שידועים לקדוש ברוך הוא. אבל התפקיד שלנו לקחת את הלימון ולעשות ממנו לימונדה. אז ככל שנבטל את הרצון שלנו לקדוש ברוך הוא ונבין שכשרציתי משהו זה טוב, אבל אם קרה ההפך, סימן שזה רצון הבורא, ואם זה קרה מהבורא זה רק לטובה, גם אם אני לא מבין, אז אנחנו נוכל להיות בשמחה. אבל כל עוד האדם ייכנס לעצבות כי הדברים לא הלכו בדיוק כפי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, והוא לא יבטל את הרצון לרצון של הבורא, אין אפשרות לעולם להיות בשמחה, כי רוב החיים ורוב העולם הזה יקרו לנו דברים הפוכים ממה שבאמת רצינו, ואנחנו צריכים לאלתר, ואנחנו צריכים להמשיך ולא להתייאש, וכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. היה פעם מחקר, רבותיי, שעשו בארצות הברית, בדקו את זה בהרבה מקומות, רצו לבדוק מה קורה כשאנשים יראו שזורקים עליהם כסף מלמעלה. היה אדם אחד שעלה לגג מאוד מאוד גבוה, ואז הוא התחיל לזרוק כסף, הוא רצה לראות אם אנשים ירימו את העיניים לשמיים ויסתכלו מי זה שזורק עליהם כסף. ומה מתברר רבותיי? לא יאומן. אף אחד מהאנשים לא ירים את העיניים למעלה להסתכל מאיפה הכסף יורד. כולם עם העיניים למטה והתחילו לריב אחד עם השני. כולם בלי יוצא מן הכלל. אז הוא הבין שכסף זה לא עובד. אז מה הוא עשה? הוא אמר בוא נתחיל לזרוק אבנים. הוא עלה לגג, התחיל לזרוק אבנים, וכולם בלי יוצא מן הכלל, הרימו את העיניים למעלה לראות מי זה החוצפן הזה שמעיד לזרוק עלינו אבנים. מה מתברר? כשזרקו כסף, אף אחד לא הרים את העיניים לשמיים, זה לא מעניין אף אחד, רצו רק לאסוף כמה שיותר. אבל כשהתחילו לזרוק אבנים, כולם פתאום הרימים את העיניים. הקדוש ברוך הוא מוריד לנו הרבה דברים טובים משתבח שמולד. אבל אנחנו רואים את זה כמובן מאליו, מגיע לי, ככה האדם חושב, מגיע לי! ואז הקדוש ברוך הוא רואה שהאדם לא מבין, אז לפעמים זורקים קצת אבנים, ואז האדם מרים את העיניים לשמיים, משתבח שמו לעד, ואז הוא מבין. אנחנו עכשיו נראה רבותיי, קודם כל, את המקור של מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, מה העניין הזה של להרבות בשמחה? אז הגמרא במסכת תענית בדף כ"ט עמוד ראשון אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברד רב שמואל, הבן של רב שמואל בר שילת, משמי דרב, משמו של רב, כשם שמי שנכנס אב, חודש אב, ממעטין בשמחה, כך מי שנכנס אדר, מרבין בשמחה, ישתבח שמולד, כך אומר רשי הקדוש על הגמרא. זאת אומרת שיש עניין מיוחד בחודש אדר להרבות בשמחה. אומר רש"י, למה? למה דווקא מי שנכנס אדר? למה לא מי שנכנס ניסן? למה לא מי שנכנס כסלו? מה מיוחד בחודש אדר שמרבין בשמחה? אומר רש"י, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. למה? ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. ועד היה את הגאולה של פורים, גאולת פסח, סומכים גאולה לגאולה, ואז ימים של ניסים, ואז אנחנו צריכים להיות בשמחה. אבל בפורים הניסים היו נסתרים, אסתר מלשון הסתרה. בפסח הניסים היו גלויים, השתבח שמולד. הרבה אנשים שואלים אותי הרבה פעמים, אומרים לי, תגיד לי הרב, למה פעם היו ניסים גלויים? למה? אם היה היום ניסים כמו שהיה בעבר, הייתי יותר מתחזק, הייתי יותר מתקרב. למה היום אין ניסים? אמרתי, תן לי דוגמה. הוא אומר, אם היה יורד מן מהשמיים, קריאת ים סוף, תאמין לי, הייתי בא לבית כנסת ומתפלל ושומר מצוות. אמרתי, אתה צריך להבין שהגמרא במסכת נידה בדף למד א' אומרת, אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, אדם שנעשים לו ניסים, הוא לא רואה את הניסים. מי שיושב מהצד מבחין בזה, אבל הוא בעצמו לא מבחין בזה. כי האדם נגוע והאדם משוחד, הוא חושב שמגיע לו, אז הוא לא רואה את זה כאיזה משהו מיוחד. אצל אחרים הוא כן יכול לראות. אז אמרתי לו אותו אחד, שאם הוא מדבר על המן שעם ישראל אכלו במדבר במשך 40 שנה, אז צריכים לדעת, אחים יקרים, אחים ואחיות, שעם ישראל שהיו במדבר ואכלו מן, לחם שיורד מהשמיים, שזה נס גמור לכולי עלמא, כולם מסכימים על זה, זה היה דור חדש שנולדו למציאות של לחם יורד מהשמיים. כל מי שחטא בחטא העגל מת, מגיל 20 עד גיל 60, נכנס דור חדש למדבר, נולדו ילדים חדשים, שהם התרגלו שלחם מגיע מהשמיים. זאת אומרת, מעולם הם לא ראו איך עושים לחם. מעולם. כמו שגשם יורד מהשמיים, ככה לחם יורד מהשמיים. ככה זה היה. לפני שנכנסים לארץ ישראל, אומר המדרש, משה רבנו בא ומראה להם איך מקיימים את כל המצוות. אמר להם משה רבנו יותר, לא יהיה לחם מהשמיים. אז מאיפה יהיה לחם? הראה להם זרע של חיטה. אמר להם, את זה תצטרכו לזרוע באדמה, אחרי 3 ימים זה ירכיב, תצטרכו להשקות, ואז יצמח לכם שדה של שיבולים של חיטה, ישתבח שמולד, ואז תאכלו לחם אחרי שתעשו 10 מלאכות. ולכן בברכת המוציא יש 10 מילים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, כנגד 10 מלאכות שעושים עד שיש לחם. הסתכלו על משה רבנו בתימה, בתמיה, אמרו לו, מה אתה מעטל בנו? אתה צוחק עלינו? איך מהאדמה, מהעובש, מהריקבון, מהתולעים, איך משם יצא לחם? עכשיו רבותיי, בשבילם, שהם התרגלו שלחם יורד מהשמיים, בשביל בני ישראל במדבר, שלחם יצא מהאדמה, זה נס או טבע? זה נס גמור. בשבילנו מה זה? טבע. בשבילנו לשמוע שלחם יורד מהשמיים זה נס או טבע? נס גמור. בשבילה מה זה היה? טבע. אז מה זה נס ומה זה טבע? בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. הנס והטבע זה אותו דבר. הטבע בגימטריה זה 86, אלוהים בגימטריה זה 86. הקדוש ברוך הוא הטביע טבע מלשון מטבע. הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע חוקים שכך הוא רוצה שהעולם יתנהל. פעמים שהוא משנה את הטבע, ועד אנחנו אומרים, וואי, איזה נס. אבל גם הטבע זה נס. גם הטבע זה נס, השתבח שמו לעד. עכשיו אדם מזיז את האצבעות, בלי לעשות כלום. זה נס או טבע? יש הרבה אנשים יגידו זה טבע, יש הרבה אנשים שיגידו שזה נס. אם עכשיו הייתי אומר למיקרופון תקפוץ, והוא היה קופץ, זה נס או טבע, כולם יודעו שזה נס. אבל כשאני מזיז את האצבעות, זה נס יותר גדול. למה? כי בשביל שהמיקרופון יקפוץ, אני צריך להגיד לו תקפוץ. פה האצבעות זזות בלי להגיד להם כלום. זה פלא עצום שהתרגלנו לזה. איך מחשבה הופכת למציאות? אני עכשיו חושב להרים את הידיים, ואני מרים את הידיים. איך מחשבה הופכת למציאות? הבנו רבותיי, אז ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. בפסח היו ניסים גלויים, כמו שאמר לי אותו אחד, הייתי מתחזק אם הייתי רואה את זה. בפורים הניסים היו בתוך הטבע, במסגרת הטבע, בהסתרה. זה נראה לנו מובן מאליו, ולכן עם ישראל זכו לקבל את התורה בשמחה בפורים מחדש, מה שבמעמד הר סיני אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פי ח', הם קיבלו את זה באילוץ, בכפייה. ובפורים הם זכו לקבל את התורה בשמחה, מרצון. למה? כי הם הבינו שהניסים האמיתיים הכי גדולים זה דווקא הדברים הטבעיים במסגרת הטבע שנראים לנו כמובן מאליו. אמר לי פעם מישהו באמצע שיעור, אמר לי כבוד הרב, מחילה, מה, איך אפשר להבין בשכל שאדם במצרים, כן, המים, היור הפך להיות דם, איך אפשר להבין את זה? אמרתי לו, פשוט מאוד, אמרתי לו, יש לך ילדים? הוא אומר לי, כן. אשתך העניקה אותם? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, איך יכול להיות שברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, לא רגע אחד לפני כן, אדם בדדיים של האישה חוץ מכבודכם הופך להיות חלב. איך יכול להיות דבר כזה? זה ממש מכת מצרים. דם הופך להיות חלב? התרגלת לזה, זה מובן מאליו. ובאותו רגע שהתינוק מפסיק לצרוך, והאישה מפסיקה להעניק, חוזר החלב להיות דם כפי שהיה בהתחלה. זה לא נס, רק התרגלנו לזה. אנחנו אוכלים לפעמים בשר, יש אנשים אוכלים בשר, יש אנשים שלא, אבל מי שאוכל, אדם אוכל בשר, יש מיצים בקיבה שמפרקים את הבשר. איך הקיבה יודעת לפרק את הבשר, אבל היא לא מפרקת את הבשר של הקיבה? איך זה יכול להיות דבר כזה? ואני יכול להמשיך רבותיי ולהסביר עוד הרבה על הפלא העצום שיש בבריאה ובגוף האדם. זאת אומרת שכל דבר טבעי זה נס, רק זה חוזר על עצמו. מכיוון שזה כל הזמן קורה וחוזר על עצמו, זה נראה לנו כמובן מאליו וזה נראה לנו טבע. עם ישראל זכו להבין בפורים, בנס פורים, שהטבע והנס זה אותו דבר. ואז הם הבינו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל צעד ושעל, ולא רק בדברים הגדולים הגרנדיוזיים, אלא אדרבה בדברים הקטנים במרכאות, שנראים לנו מובנים מאליהם, ולכן במגילה פעם אחת לא מוזכר שמו של בורא עולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתתר. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף קכ"א, עד אסתר המלכה היו ניסים גלויים, באמת, מען, קריעת ים סוף וכו'. מי אסתר המלכה? מלשון הסתרה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו ונעלם בתוך העולם, עולם מלשון נעלם, ואנחנו תפקידנו לגלות את בורא העולם מתוך הטבע ולהבין שהטבע זה בעצם הקדוש ברוך הוא השתבח שבו לעד, והוא לא אדון לעצמו, והקדוש ברוך הוא משנה את הטבע פעמים בשביל שאנחנו נבין את זה. אז זה השמחה הגדולה, משנכנס צו מרבין בשמחה. עכשיו זה נפסק להלכה גם בסימן תפרש פייבב, אומר המגן אברהם שאדם חייב להיות בשמחה ולהרבות בשמחה. עכשיו, נשאלת שאלה רבותיי, מה אנחנו צריכים עכשיו לחייך כל החודש? מה זה להיות בשמחה? מה זאת אומרת להרבות בשמחה? אז כתוב בהלכה, עיקר הכוונה להרבות בשמחה, היינו להסיר כל דאגה מהלב, כל עצבות, כדי להיות באווירה של שמחה, ישתבח שמולעד. כל דבר. ואיך עושים את זה? שימו לב מה אומר דוד המלך בתהילים בפרק קוף בפסוק ב', אומר דוד המלך, אנחנו עכשיו נלמד איך גם להיות בשמחה ואיך מרבין בשמחה, אבל קודם כל להכניס אווירה של שמחה. אדם הולך לאיזה מקום, נגיד למסעדה, הוא רוצה אווירה, רוצה עכשיו אווירה, הוא רוצה אור שהוא מעומעם, קצת נרות, קצת רומנטיקה, למה צריך את הדברים האלה? אווירה, האווירה משפיעה על הנפש. אנשים שלמדו עיצוב, עיצוב עולמות ועיצוב שולחן, יודעים איך לגרום לנו לרצות לאכול גם אם אנחנו לא רעבים, רק לפי עיצוב השולחן. אז לכן כל אחד בבית יכניס אווירה של שמחה, אם זה מוזיקה, אם זה כל מיני דברים, אבל הדבר הכי חשוב, אומר דוד המלך, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אומר רשי, עבדו את השם בשמחה, כל כך למה? למה זה כזה חשוב? כי מינה כל עובד, אומר רבי אברהם אבן עזרא, הוא אומר, מינה כל עובד, אדם שהוא עובד, להיותו נעצב. לכן צריך להיות בשמחה. שלא תהיה, אומר רבי דוד קמחי הרד"ק, שלא תהיה עבודתו של השם הלחם למסע, אלא בשמחה ובטוב לבב. אבל איך עושים את זה, אחים יקרים? פשוט מאוד. מחשבה זה אותיות בשמחה. עבדו את השם בשמחה, בשמחה זה אותיות מחשבה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, דע לך שאתה נמצא איכן שמחשבתך נמצאת, והמחשבה שלך נמצאת איכן שאתה רוצה להיות. לא יעזור. לדוגמה, אדם עכשיו נמצא באירוע, חתונה, כולם שמחים, כולם שותים, כולם מאושרים, אבל הוא עכשיו מתחיל לערער ולחשוב ולשקוע בצ'קים שעומדים לחזור, בחובות, ילדים שעושים בעיות, בעיות רפואיות, כל אחד עם החבילה שלו, שלכולם יהיה שמחה גדולה, אני מברך אתכם בסייעתא דשמיא בעזרת השם. איפה האדם נמצא? אדם עכשיו שחושב על כל הבעיות. הוא עכשיו יושב, אמנם הגוף שלו, הפיזי, נמצא באירוע, אנשים שמחים, אבל איפה הוא נמצא? איפה שהמחשבה שלו נמצאת. לא איפה שהגוף שלו נמצא. והמחשבה נמצאת איכן שהאדם רוצה להיות. ולכן אדם חשוב להבין שאדם יכול על ידי שינוי המחשבה לשנות גם את המציאות הפיזית השתבח שמולד, וצריך להרבות במחשבות משמחות. מה שמביא את השמחה זה האמונה בהשם יתברך מקור הטוב והחסד. הרבה אנשים הם עצובים כי הם רוצים שהמציאות שלהם תהיה שונה. הם רצו להתחתן עם מישהי אחרת, הם רצו לקנות דירה במקום אחר לגמרי, הם רצו הרבה דברים ובפועל קרה להם דברים הפוכים, ואז הם סוחבים את החיים. איך הרבה אנשים אומרים לי? סוחבים. יש אנשים שבטוחים שהם טעו בבחירת בן או בת הזוג, ואז הם חיים בסוג של אונס, באילוץ, ואז אין להם שמחה, אין שלום בית, אין חינוך ילדים. אדמוריי ורבותיי, אתם צריכים להבין דבר אחד. לפני שאדם עושה משהו, יש לו בחירה, תהיה מתון, תשקול, תבדוק, תחקור. אחרי שכבר עשית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אל תאכל את הלב. למה התחתנתי עם האי? למה עשיתי את הזה? בחיים לא להתחרט על דברים כבר שנעשו. כי אם הם נעשו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא כך רצה. ואם הוא לא היה רוצה, גם אם אנחנו היינו רוצים, הוא היה מונע את זה. אנחנו לא יכולים להבין את בורא עולם, כי אם היינו מבינים, היינו הוא בעצמו אומר הכוזרי, כמו שאמרנו. ולכן, אדם חייב לנטרל את המחשבות הלא טובות. ואיך עושים את זה? עכשיו, את המציאות קשה מאוד לשנות. מאוד מאוד קשה. זה על גבול הבלתי אפשרי. אבל, יש משהו אחד שאפשר לעשות, בנקל, על ידי עבודה, על ידי אימונים. אמונה זה מלשון אימון. אמונה זה לא משהו שבא ביום אחד. לכולם יש אמונה שיש בורא לעולם. אבל כשקורה לנו משהו, אנחנו לא מייחסים את זה לבורא עולם, אנחנו מייחסים את זה לפלוני, לאלמוני, לשוטר שעצר אותי, בגללו ובגללה. כולם אשמים. לא בגללו ולא בגללה. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא כך רצה וכך גלגל, ומגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי. אז אמונה זה בלשון אימונים, ככל שאדם יתאמן על האמונה, ויבין שהגמרא בחולין דף זין אומרת, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אדם לא מקבל מכה באצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, אז האדם יבין את העניין הזה. אני אתן לכם דוגמה, איך אפשר לשנות את המציאות על ידי שינוי בהסתכלות, וממילא כשהראייה משתנית על המציאות, גם המציאות משתנית. זאת אומרת, זה לא משנה מה יהיה לך בחיים, מה המציאות, זה משנה איך אתה רואה את המציאות ואיך אתה מפרש את המציאות. היה איזה אבא אחד שעלה לרכבת בסאבוול בארצות הברית עם שניים מהילדים שלו, והם התחילו להריש ולעשות בלגן, והוא ישן, הוא נרדם. ואנשים באו ואמרו לו, סליחה, אתה לא מתבייש? הם הרסו לנו את כל הרכבת, תראה כמה לכלוך, תראה מה הם עושים, ואתה עוד ישן? ככה פתח את העיניים, הוא היה קצת תערורי, הוא לא הבין מה קורה, ואז הוא אמר, excuse me, I apologize, אני מתנצל מאוד, תסלחו לי וכו'. אז הוא אמר להם, היינו עכשיו בבית חולים, ואימא של השתי ילדים האלה נפטרה עכשיו, אני קצת ככה, אני קצת טרוד, אני מצטער, סליחה, אני ממש מבקש סליחה, אני ממש מצטער. מה אתם חושבים שקרה באותם רגעים? הבן אדם שצעק על אותו אבא, לקח כמה צעדים אחורה ואמר, אני מתנצל, סליחה בכלל שפניתי אליך, אני ממש מתבייש איזה טיפש אני, לקח כמה צעדים אחורה והמשיכו את הנסיעה כרגיל. רבותיי, הנסיעה המשיכה אותו דבר. הילדים המשיכו לעשות בעיות. הרכבת היא אותה רכבת? כן. הילדים אותם ילדים? כן. משהו במציאות השתנה? לא. מה קרה? הראייה כלפי המציאות השתנתה. זהו, זה כל מה שקרה. כשהראייה כלפי המציאות משתנית, גם המציאות משתנית בלי ששום דבר ישתנה. ולכן מחשבה זה אותיות בשמחה. עבדו את השם בשמחה זה אותיות מחשבה. אסור לאדם לחשוב שהוא טעה. אסור לאדם לחשוב שהוא תקוע עם האישה, שהוא לא רוצה לחיות איתה, ואם הוא היה מתחתן עם מישהי אחרת, היה לו יותר טוב. אסור לחשוב מחשבות כאלה. כי זה כפירה באלוקי ישראל. אדם צריך להבין שאם קרו לו דברים בחיים, ברור העולם מוביל אותנו, ויש לנו מסלול מהרגע שנולדנו, עד הרגע שנצא מהעולם הזה, ותחנות ביניים שאנחנו נצטרך לעבור, וניסיונות, וכל מיני דברים, שהקדוש ברוך הוא עוד ינסה אותנו, ולקחת את זה בערבון מוגבל, ולהכין את עצמנו, ולקבל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והרצון שלו הוא זה שקובע, הרצון שלי הוא טוב, אבל אם הרצון שהקדוש ברוך הוא הפוך ממה שאני רוצה, אני סומך עליו שהוא יודע בדיוק מה יותר טוב לי, ומה יותר נכון לי, ומה יותר כדאי לי. ככה האדם באמת יכול להיות בשמחה. השמחה זה האמונה בהשם יתברך. אמר רבי עקיבא, כל מה שרוצה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. לפעמים אנחנו לא מבינים מה טוב. אז לפעמים אנחנו לא מבינים את עצמנו רבותיי, אנחנו יכולים להבין את בורא עולם. היה איזה יהודי, אמרנו אנחנו בוחנים את המציאות לפי ההווה. אבל הקדוש ברוך הוא רואה כבר גם את העבר וגם את העתיד. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אנחנו תקועים בעבר, אומר הרב דסלר, שקועים בעתיד ולא נהנים מההווה. מהעבר אפשר להפיק לקחים. מה היה מת? נגמר. העתיד תלוי בהווה. אנשים שורפים את ההווה וחושבים על העתיד, זה שקר וכזב. עכשיו תפעל, עכשיו תעשה. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אומר רבי נחמן מברסלב, תאמין שאפשר לתקן. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. הנר זה הנשמה. נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. כל עוד האדם חי, הוא יכול לתקן ברגע אחד. האדם גם יכול להרוס ברגע אחד. האדם יש לו כוח עצום. ולכן לא להיות תקועים בעבר, למה עשיתי ולמה קניתי, כי כך השם רצה. נגמר. זהו. גם אם היית מנסה לעשות הפוך, כך היו מובילים אותך מהשמיים. לא משנה מה היית עושה. כשנגזר משהו, נגזר. הקדוש ברוך הוא יוביל אותך עד המקום הזה, כי שם אתה צריך להיות. אז מעבר אפשר להפיק לקחים, את העתיד אפשר לבנות, אבל אנשים תקועים בעבר, שקועים בעתיד, ולא חיים את ההווה. למה ילדים הם שמחים? כי הם חיים את ההווה כל הזמן. אז מה, לא לחיות את העבר? לא. ללמוד מהעבר. טעית? לא נורא. גדול העולם טעו, משה רבנו טעה, דוד המלך טעה, אברהם אבינו, כולם טעו, אז מה? החוכמה היא לא לטעות, החוכמה היא לא לחזור על אותם טעויות. זה החוכמה. ואדרבה, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן הוא נכשל בהם. אין האדם מחכים אלא אם כן הוא טועה. כי כשאדם טועה והוא מבין שהוא טעה, אז הוא יתקן את מעשיו, ואז הוא יזכור את הדברים הרבה יותר מאשר אם היו מדברים איתו ומסברים לו, כי ככה זה עובד. הבנו אחים יקרים, אז לא להיות תקועים בעתיד, לא להיות שקועים בעבר, ליהנות מההווה, לצמוח בעזרת השם. היה איזה יהודי שלימד מה זה אמונה ומה זה שמחה. שמחה זה תולדה של אמונה. היה לו סוס אחד לבן, עם זה הוא היה מתפרנס והולך ממקום למקום משתבח שמולד. יום אחד הוא קם בבוקר והסוס נעלם. הסוס נעלם. באו חברים, התחילו לנחם אותו, מה תעשה וכו', מה אפשר לעשות עכשיו? הוא אמר, הכל לטובה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. מי אמר שזה לא טוב שהסוס הזה ברח? אמרו לו, מה זאת אומרת? איך תתפרנס? הוא אמר, מי אמר שזה לא טוב? לא התווכחו איתו. עברו יומיים, והסוס הזה חוזר עם סוס לבן, סוס מרוצים, שהוא שווה כמו 10 סוסים. איזה שמחה השתבח שם. באו ואמרו לו, איזה יופי שהסוס ברח, כי תראה מה הוא הביא, סוס שהוא כמו 10 סוסים. הוא אמר, מי אמר שזה טוב שהסוס הזה הגיע? זאת אומרת, מי אמר שזה טוב? מה יש לך? אמרו לו, מה, אתה מחפש בכוח שלילי? הוא אמר, לא, מי אמר שזה טוב? לא התווכחו איתו. עברו יומיים, הבן שלו, שהיה בן 17, עלה על הסוס הלבן, רצה לעשות סיבוב דאווין בשכונה, להראות לכולם איך הוא יודע לרכב, הוא לא באמת יודע, הסוס התחיל לדור, זרק אותו לרצפה, שבר את שתי הרגליים, צרחות איומות, והוא נמצא עכשיו בבית חולים. ואמרו לו, איזה מזל, נח סביא לך הסוס הזה, חבל שהוא בא, היית נשאר עם הסוס ההוא וזהו. הוא אמר, מי אמר שזה רע שהבן שלי שבר את הרגליים? איזה אמונה השתבח שמו. לא עבר שבוע ונכנסו הבולשביקים הרוסים וגייסו את כולם לצבא הרוסי בכפייה. את כל היהודים ונתנו להם לאכול לא כשר, רחמן הנטלן. חוץ מנער אחד עם שתי רגליים שבורות שלא ראו בו שום תועלת והשאירו אותו. אמרו לו איזה מזל שהוא שבר את הרגליים כי אחרת היו לוקחים אותו לצבא הרוסי. הוא אמר מי אמר שזה רע שהוא לא הלך לצבא הרוסי. מי אמר שזה טוב שהבן שלי שבר את הרגליים? וכך אפשר עוד להמשיך, אחים יקרים. זאת אומרת, כשקורה לנו משהו, אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת אם זה טוב או לא, כי אנחנו לא רואים את העתיד, אנחנו בוחנים את הדברים רק על פי ההווה. אבל בורא העולם, שהוא רואה כבר את כל המהלכים עד סוף חיינו, וטוב או רע זה נמדד לפי התוצאה הסופית, ולא לפי מה עכשיו, אז כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לפי התוצאה הסופית, שהוא רואה גם את העתיד, הכל לטובה. הכל לטובה. הבנו? ולא צריך להתחכם עם בעולם, ולא צריך חלילה להיות עקשן. הבעל שם טוב הקדוש אומר, וגם הזוהר הקדוש בפרשת תזריע מצורע בדף ממזיין עמוד שני, אומר הבעל שם טוב, שאדם חייב לשמח את עצמו, ואפילו במילתא דשטותא, אפילו אם הוא צריך לעשות שטויות, שאדם ישמח את עצמו. תהיה בשמחה. אפילו אם אתה צריך לעשות שטויות כדי להיות בשמחה, תשמח את עצמך, אומר הבעל שם טוב. היה אדם שאמר לי, הרב, אני שם מוצץ בפה שאשתי נכנסת הביתה, אני ככה מצחיק את הילדים ועושה צחוקים. עד רבה, זה דבר טוב, דבר נפלא. למה לא? הוא לא פוגע באף אחד, לא עושה דברים שהם נגד התורה. משמח את האישה, משמח את הילדים, משתבח שמולד, כולם שמחים. ואומר רבי נחמן, כן, אומר רבי נחמן מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה, בליקוטי מוהר"ן הוא כותב, שאדם חייב להכריח את עצמו להיות בשמחה תמיד. ומצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תמיד. כי העצבות זה מצד הסתרה אחרה. עצבות שווה מחלות וייאוש ושטן ויצר הרע. שמחה שווה בורא עולם. בורא עולם הוא מקור השמחה. אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה שהשמחה במעונו. ככה אנחנו מברכים אותם. השמחה נמצאת באחד ההיכלות שנקראים מעון השתבח שמולד. והקדוש ברוך הוא מקור השמחה, שהאדם בעצבות חלילה הוא מתנתק מהשם יתברך, ואז הוא מתחבר חלילה לצד האחר של היצר הרע, שהוא מלאך המוות, והוא השטן, והוא מקור המחלות, והוא מקור המוות רחמן הנטלן. ואז האדם מכסים בו רחמן הנטלן כל מיני דברים לא טובים, ואז הוא מדרדר מדחי אל דחי. אנשים אוהבים מי שדומה להם. בדרך כלל, כך הנוהג שבעולם. אם אדם חכם, הוא אוהב להסתובב עם חכמים. אישה שהיא יפה, היא אוהבת להסתובב בקרב נשים שהן יפות. לפעמים זה לא ככה, דווקא הן מעדיפות נשים שהן פחות יפות מהן, כדי שהן יהיו בולטות. אבל בדרך כלל זה ככה, וגם גברים, אדם יש לו כסף, הוא עשיר, הוא רוצה להיות בחברת אנשים עשירים וכו'. זאת אומרת, האדם תמיד אוהב את מי שדומה לו. הקדוש ברוך הוא מחובר ומתחבר למי שהוא בשמחה, כי כשאדם בשמחה הוא בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא מקור השמחה חלילה. ולהפך, כשאדם מתחבר לעצבות, זה כמו נעילה מרכזית ברכב. האדם נעול והוא חוסם את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, ולכן כותב רבי נחמן והוא ממשיך, על כן האדם צריך להכריח את עצמו בכוח גדול, וגם הזוהר אומר את זה, להיות בשמחה. כמו שהאדם צריך לקחת אנטיביוטיקה, ואין לו תיאבון לאכול, הוא צריך להכריח את עצמו, כך תכריח את עצמך להיות בשמחה בכל דרך אפשרית. הגמרא בברכות בדף נ"ז אומרת, שלושה דברים משיבים נפשו של אדם, קול, ריח ותמונה. קול זה מוזיקה, זמר. לשמוע הרבה זמר, לשים בבית שירים, לרקוד, לשים אווירה של פרחים, כל דבר שיכול לשמח את האדם. ריח, ריחות טובים, לשים נרות ריחניים, לעשות שיהיה ריח טוב בבית, ותמונה, תמונה זה חיק הטבע. כשאדם רואה את הטבע, הטבע בגימטרי אמרנו 86 כמו אלוקים, אלוקים ממי, כשאדם מתחבר לאלוקים, שהוא רואה את הטבע, אז יש לו שמחה. עד יש לו שמחה. היום אנחנו תקועים בבניינים, אנחנו עולים במעליות, בתוך רכבים, כל דבר אנחנו רואים, אפילו בטבע אנחנו רואים כל מיני תחנות כוח של חברת החשמל, כל מיני דברים שהורסים את הטבע. כל ריח ותמונה, אלו שלושה דברים שמשיבים נפשו של אדם, השתבח שמולד. הבנו, לכן אדם צריך להכריח את עצמו להיות בשמחה תמיד, אומר רבי נחמן, והשמחה היא התרופה לכל החולאים, וחלילה העצבות היא להפך. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קנ"ו, שאם אדם יש לו דיון בבית משפט עם גוי או עם אדם רשע, ידחה את הדיון לחודש אדר, שאז המזל של עם ישראל גובר. מה העניין של המזל? אומרת הגמרא במסכת מועד קטן בדף כ"ח, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. זאת אומרת, אדם הכניס ספר תורה, זה עולה הרבה כסף, 150-200 אלף שקל, ויכול להיות שפעם ועשר שנים יוציאו את הספר. בשנה הראשונה צריך להוציא את הספר כתוב בהלכה, אבל אחר כך יכול להיות שלא יוציאו את זה במשך שנים. אז אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. והגמרא אומרת, בנה, חיה ומזונה, לאו בצדקתא מילתא, אלא במזל תליא מילתא. זאת אומרת, בנה, בנים, אם יהיה לך בנים ואיך, חיים, איזה חיים יהיה לך, מזונות, פרנסה, זה לא קשור לאם תהיה צדיק או רשע, יכול להיות אדם רשע גמור ויהיה לו שפע גדול, זה לא סותר, יש לזה הסבר, אבל זה נושא אחר, יכול להיות הפוך, צדיק גדול, אבל אין לו הרבה, למה? זה תלוי במזל שהאדם נולד איתו, כך אומרת הגמרא במפורש. ניתן לשנות את המזל כל 3 חודשים, פורים זה מלשון פור, זה גורל בפרסית, פורים זה גורלות, המזל יתהפך, הגורל יתהפך על ידי שינוי המעשים, אז כל עוד אנחנו מתנהגים בדרך הטבע, אז כך אנחנו נתונים למערכת של הכוכבים והמזלות, אבל ברגע שאנחנו מתעלים מעל הטבע ומקיימים מצוות, שלעשות מצוות זה לא דבר טבעי, זה דבר אל טבעי, אדם שנותן צדקה זה לא דבר טבעי, בטבע לך תעבוד, מה אתה רוצה ממני? אדם עכשיו רוצה לאכול משהו, הוא יודע שזה לא מספיק כשר, הוא מתעלם על הטבע, הוא כובש את היצר, אז זהו גיבור, כובש את יצרו, זה דבר אל-טבעי. אז כשאתה מתנהג בצורה אל-טבעית, כשאתה כובש את עצמך, אתה לא חייב להיות במערכת של הכוכבים והמזלות. אבל בחודש הזה, אנחנו מתעלים מעל המזל, אומרים התוספות, ואף על פי שהגמרא אומרת, אין מזל לישראל, אז מה זה משנה עכשיו כל מה שאמרנו, מה זה משנה לדחות את הדיון לחודש אדר, הרי בלאו הכי ישראל מעל המזל, הם לא קשורים למזלות, אז מה העניין לדחות את זה במזל, היינו של חודש אדר, שעד החודש הזה המזל גובר, אומרת הגמרא נכון, לא תמיד מצליחים לבטל את השפעת המזל, צריכים הרבה זכויות, ולצערנו לא תמיד זה קורה. אבל עכשיו הבשורה, למה מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אומרת הגמרא, שגם אדם שאין לו הרבה זכויות, ואפילו הוא לא צדיק גדול, הוא יכול להתעלות מעל המזל, כי בחודש אדר זה קורה באופן אוטומטי, בלי לעשות כלום. ועכשיו מובן למה מרבין בשמחה. יש כאלה שאומרים, אני אין לי מזל בחיים, אני לא יצליח, זהו, אני לא אתחתן, אני לא אקנה דירה, אני כל מה שאני עושה בחיים הולך לי בצורה קשה, הכל קשה, לא הולך לי בחיים. חס וחלילה, זה מחשבות של היצר הרע שרוצה לייאש את האדם. היצר הרע לא רוצה עבירות, היצר הרע רוצה ייאוש. כשאדם נופל לייאוש רחמן הנטלן, פה מתחילה הבעיה, אחים יקרים. ועל זה אומר הנביא ישעיה, תדעו לכם, כי בשמחה תצאו, בשלום תובלו נערים והגבעות, יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך וכף, אומר רש"י, כי בשמחה תצאו מן הגלות, כל אדם יש לו את הגלות הפרטית שלו, את הבעיות שלו, את החבילה שלו, את הכאב שלו, אין אדם כזה בעולם שאין לו, אין דבר כזה, עצם זה שאנחנו פה בעולם, אז סימן שאנחנו צריכים להתמודד עם ניסיונות, אבל אומר רש"י, כי בשמחה תצאו מן הגלות, כשאדם נמצא בשמחה, אז השמחה מורידה את כל הבעיות, את כל הבלבולים, כי האדם מתחבר לקדוש ברוך הוא באותם רגעים, כמו שאדם מתחבר לווי-פיי, שאתה נכנס למעלית, אין קליטה, זה מתנתק, למה? זה כמו שאתה בעצבות, אתה בעצבות, אין ווי-פיי, אין קליטה, הכל מתנתק, זהו, כל המערכות, ואז אדם גם יכול להיות חולה, חת ושלום. כשאדם בשמחה ומכריח את עצמו ועושה כל מיני פעולות והוא מבין שהמזל יכול להתעלות בחודש הזה, ישתבח שמולד, אז כי בשמחה תצאו מן הגלות. כך אומר דוד המלך על ישעיה, ואומר שלמה המלך, החכם באדם, כותב שלמה המלך, ורש"י הקדוש מסביר, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילבנו בעמלו ימי חייו, אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. שלמה המלך משבח את השמחה, שיהיה שמח בחלקו, אומר רש"י, שיהיה שמח בחלקו, ועוסק בפיקודים, במצוות, מצווה מלשון צוותא, מלשון חיבור, ישרים, שהמצוות הם ישרים, מסמך לב, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אדם שיש לו ישרות הלב, יש לו שמחה, אדם שהוא באמת מחובר לבורא עולם ומקיים את המצוות, יש לו שמחה. אומר רש"י, לאכול ולשתות ולשמוח, ממה שחננו הקדוש ברוך הוא, ולשמוח בחלקו. ועל זה אמרו חז"ל, איזהו עשיר, השמח בחלקו. עכשיו רבותיי, מה הקשר עשיר בעין לאיזה הוא עשיר השמח בחלקו? מה הקשר? אפשר להגיד, איזה הוא מאושר השמח בחלקו. אם אתה שמח בחלקך, אתה יכול להיות מאושר. אבל מה קשור עושר בעין? אז עשיר זה ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. ברוך השם, יש לנו את זה, אנחנו עשירים גדולים. אבל איך אם אדם שמח בחלקו, הוא עשיר? אז מספרים על וויליאם פורד, וויליאם פורד יצרן המכוניות, שהוא היה רואה דייג שיושב כל יום ליד שפת הנהר, ודג דגים, שותה קפה ודג דגים. כל פעם הוא היה נוסע לעבודה עם הרכב שלו, הוא אחד מהאנשים הבודדים אז שהיו לו רכב, הוא היה אומר, איזה אדם מצלן, פרזיט, אני צריך ללמד אותו קצת חוכמת חיים. יום אחד הוא קם יותר מוקדם, הלך אליו לשפת הנהר, אמר לו, שלום אדוני, אמר לו, שלום, שלום, מי אתה? אמר לו, שמעת על וויליאם פורד? אומר, בוודאי, מי לא שמע? אומר לו, זה אני, או, במה זכיתי? אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה מתבטל כבר במשך שנתיים, אני נוסע פה בכביש הזה, ואמרתי, אולי אני אתן לך את זה, יצא לחיים. הוא אומר, מה אתה מציע? הוא אמר, תשמע, במקום שתשב פה סתם, תדוג דגים, תהיה בטלן, אני אתן לך הלוואה, תקנה רשת, ואז מה שאתה עושה פה, לא יודע, בשמונה, תשע, עשר שעה, תעשה בשעה, חצי שעה. אמר לו, רעיון טוב, מה הלאה? אמר לו, מה זה מה הלאה? אחרי זה תתחיל להתגלגל, תחזיר לי את ההלוואה, והשתבח שמולה, תקנה כמה רשתות. אומר לו, נו, ומה הלאה? אחרי יהיה לך ספינה, יהיה לך כמה בסטות, וחזק וברוך. ומה הלאה? אחרי זה יהיה לך צי של אוניות, יצאו ויבואו, עובדים, פועלים, מנהלים, לא תצטרך לעשות כלום, תוכל לשבת פה כל היום, רגל על רגל, לדוג דגים ולשתות קפה. אמר לו, וכי זה לא מה שעכשיו אני עושה? זה לא מה שאני עושה עכשיו? דג דגים ושותה קפה? בשביל מה לי לעבור את כל הבלגן שאתה אומר לי, כדי להגיע לאותה תוצאה? טוב לי ככה, מה אתה רוצה ממני? כותב וויליאם פורד בספרו, כל ימי חשבתי שאני חכם גדול, עד שדיברתי עם האדם הפשוט הזה שלימד אותי חוכמת חיים. הבנו רבותיי, זהו השיר השמח בחלקו. מספרים על יהודי בשם אייזיק בקרקוב, בפולין, סיפור אמיתי שחקוק על בית הכנסת, בכניסה, שהיהודי הזה חלם חלום במשך שלושה ימים, שיש בארמון של המלך בפראג, מתחת לגשר, יש שם אוצר עם הרבה כסף. הוא אמר לאשתו, אני נוסע לשלושה ימים, תכיני לי תיק. הוא הגיע לשם והוא רואה הרבה חיילים, זה לא כמו שהוא ראה בחלום, רואה אותו השומר ראש של המלך, הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תגיד, מי אתה, מה אתה, מה אתה מרגל, מה אתה עושה פה? הוא אמר לו, תשמע, אני חלמתי חלום שלשום שיש פה הרבה כסף, איפה שאנחנו עומדים, אני מתחנן אליך, תעשה לי טובה, אני לא רוצה לגעת אפילו בשקל אחד, רק אני רוצה לראות אם צדקתי או לא. הוא התחיל לצחוק, אמר לו, תגיד, אתה שוטה? הוא אומר, למה אתה צוחק? הוא אומר, גם אני המפקד הזה, אומר לו, שלשום חלמתי שיש יהודי בשם אייזיק בקרקו, שבבית שלו, בטבון, בתנור, יש שם האוצר. מה נראה לך שעכשיו אני אעזוב את העבודה ואיתה לשם בשביל לבדוק את זה? הוא אמר, זה מה שחלמת? אמר לו, כן. הוא הבין שהוא פתר לו את החלום, הוא נסע הביתה, לקח פטיש, שבר את הטבון, ובאמת היה שם האוצר, ובאמת הוא התעשר עושר גדול. אז אמנם הוא התעשר בעין, אבל מה העניין פה? העניין פה, הוא נסע למרחקים כדי להבין שהעושר האמיתי שלו נמצא בתוך הבית שלו, השתבח שמולד. העושר, אומר הרמב״ם, לא נמצא מעבר לים ולא למרחקים, כי אם בליבו של האדם, זהו השיר, השמח בחלקו, השתבח שמולד. לפעמים אדם רואה שיש לבן אדם רכב, יש לו אישה, יש לו ככה, והאדם מקנח, הוא בני אדם. אומרת התורה, לא תחמוד אשת רעך וחמורו ועבדו ושורו, וכל אשר לרעך, אל תחמוד, אל תרצה דברים שיש לאחרים. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו, ואת מה שטוב לו, את מה שנכון לו, בהתאם לתיקון שלו בעולם הזה. אבל למה התורה אומרת, לא תחמוד אשת רעך ועבדו וחמורו וכל אשר לרעך? הרי כל אשר לרעך זה כולל אשתו, עבדו, חמורו, המכונית, הבית. אז אם התורה כוללת, למה היא מפרטת? אומרים חז"ל, אתה חומד עכשיו את האישה של החבר, אתה חומד את הבית שלו, אתה רוצה את אשתו, למה? כי אתה חושב שכביכול אם הייתה לך אישה כזאת יפה, אז היה לך טוב בחיים. כן, אבל היית מוכן לקחת את המחלות שלה, את הבעיות שלה, את הקריזות שלה, את המשפחה הקשה שלה, את כל החבילה? לא, מה פתאום, אני רוצה רק איך שהיא נראית. אין דבר כזה. וכל אשר לרעך, אומרת התורה. אתה מוכן לקחת את כל אשר לרעך, את כל החבילה? לא, לא, אז אל תחמוד. אל תחמוד כלום, תשמח במה שיש לך, שמח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך, ישתבח שמולעד. מי עשיר ומי שמח, בעולם הזה אורח, יש שיר כזה, ככה אנחנו שרים כל שבת, וככה אדם צריך לחיות, השתבח שמולד. הבנו רבותיי, אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו שימו לב מה אומרת התורה. אומרת התורה הקדושה, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא יצימם בך ונתנם בכל שונך. אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק הלכה י' א', מה זה והסיר השם ממך כל חולי? היינו את כל המחלות. מה זה וכל מדווה מצרים הרעים? כל המחלות שהיו במצרים. את שאלה, למה התורה אומרת חולי ומדווה מצרים, שזה החולאים שהיו במצרים? זו אותה מילה. אם השם יסיר את כל החולי, את מן הסתם שהוא יסיר גם את כל החולאים שהיו במצרים. למה התורה חוזרת ומדברת בדברים שכבר הבנו? בשביל מה? אומרת הגמרא, חולי זה חולי. מה זה חולי? היינו מדווה מצרים? הדאגה. הדאגה. כשאדם יש לו דאגה, הוא לעולם לא יהיה בשמחה. ואדם יכול להוליד מחלות בעצמו ולהביא את זה על עצמו בגלל הדאגה. כי הוא חושב שאם הוא ידאג, הוא ישנה משהו. דאגה זה אותיות ד', א', ג' וה'. איזה עוד חסרה? ב', ביטחון. כשאין ביטחון בבורא עולם, ואדם חושב שהכל תלוי בעצמו, יש לו הרבה דאגות. כי כמה אדם יכול לסחוב על הגב שלו לבד? אבל אם אדם מבין שהוא מנועל על פי הקדוש ברוך הוא עושה את ההשתדלות, בוודאי, הוא ברכתיך בכל אשר תעשה. אומרת הגמרא, יכול אדם לא יעשה כלום, יישב בבית? לא! תעשה, וברכתיך בכל אשר תעשה. אבל אל תחשוב שהעשייה שלך היא זו שעושה. הגזרה אמת, והחריצות היא שקר, אומר הרמב"ן. כי הפרנסה כתובה לאדם, אומרת הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז, מי תשרי, את תשרי חוץ מתשרי. כל שנה קוצבים לאדם, אז למה אתה דואג? למה האדם דואג? כי הוא חושב שהדברים תלויים בו. לדוגמה, אני היום לא דאגתי בבוקר אם השמש תזרח או לא. למה? כי זה לא תלוי בי. זה לא תלוי בי אם השמש תזרח או לא. אז למה לי לדאוג על דברים שלא תלויים בי? למה האדם דואג על הפרנסה? כי הוא חושב שזה תלוי בו. למה האדם דואג? כי הוא חושב שזה תלוי בו, ואם הוא ידאג זה ישנה משהו. עוד לא ראיתי אדם אחד שמדאגה הרוויח משהו. רק מחלות ורק דברים רעים. לכן להתחזק בביטחון באשר משתבח שמולד, ועד הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שמחה. ואומר החכם באדם, שימו לב אחים יקרים, אומר שלמה המלך עליו השלום, דבר שאנחנו צריכים לכרות את זה טוב טוב בלב. הוא כותב במשלי פרק י"ח פסוק י"ד, רוח איש יחלחל מחלהו, ורוח נחאה מיסה. המצב רוח של האיש, גורם לכל המחלות לחלחל. הנפש משפיעה על הגוף. היום מחקרים מגלים את זה. ורוח נחאה מישאין, הכותב רשי הקדוש. מה זה רוח איש? רוח גבר שהוא איש. גיבור. ואינו נותן דאגה בליבו. כי יש לו ביטחון. ומקבל את כל מה שבא עליו בשמחה ובאהבה. זה יחלחל מחלהו, אין כוחו צר מעליו. זאת אומרת, אדם שמתחזק בביטחון ובאמונה, והוא מקבל את כל מה שבא עליו מהקדוש ברוך הוא בשמחה, למרות שהוא רצה משהו אחר, והוא מבין והוא מבטל את רצונו מפני רצון הבורא, שאם הקדוש ברוך הוא כבר גרם שיהיה אחרת, סימן שזה לטובתי, והוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אדם כזה אין כוחו צר מעליו, ולעולם הוא לא יהיה חולה. אבל כשאדם בעצבות, בדאגות, בחרדות, בפחדים, רוח איש יחלחל מחלהו. אדם בעצמו מביא על עצמו את החולאים. ואומר הרד"ק, רבי דוד קמחי, כשהאדם רוחו חזקה, גם גופו חזק, ויכול לסבול כובד החולי, אבל מי שרוחו נחאה, אומר שלמה המלך, ורוח נחאה מי ישאנה, האדם שנפל למרה שחורה לעצבות, מי יכול לעזור לו? אומר הרד"ק, מי שרוחו נחאה, אין מי שיוכל לחזקה ולהקימה אחר שנפלה. כי יש בני אדם שליבם חזק ומקבלים בשמחה כל מה שיבוא עליהם. אבל אם האדם לא עושה את זה, כמו שאומר רש"י הקדוש, עד ממילא הוא נופל לייאוש. וכשאדם נופל לייאוש רחמנא ליצלן, מי ישענה? קשה מאוד להרים את האדם הזה. לכן אדם עוד לפני שקורים דברים, צריך ללמוד את הנושא הזה. אמנם זה קשור לראש חודש אדר, לשמחה, אבל זה קשור גם לכל השנה כולה. אז זה לגבי העניין הזה, מוריי ורבותיי. ואומר רבנו ישעיה מתארני, הוא אחי שיחלחל מחלהו, אתה תמצא בני אדם שמחלקלים את חוליים וסובלים אותו. יש הרבה אנשים, יש להם חולי, והם סובלים אותו, והם חיים טוב. אבל רוח נחאה מישענה, מי שיש לו רוח נחאה ונשברת ועצובה, שמציא מצביו בליבו מכל דבר, כל דבר שהוא לא הולך איך שהוא רוצה, והוא מתחיל להתעצבן, והוא מתחיל להיות עצוב, מי ישענה לאותה רוח? לא תוכל לסובלה, כי מותח מתוך צער ושברון שיש בליבו חץ ושלום, הוא יכול אפילו למות. למה? כי הוא לא מבין את מה שעכשיו אנחנו מסבירים, הוא לא יודע לקבל את הדברים בפרופורציה הנכונה, והוא חושב שהכל תלוי בו, והוא זה שקובע, והוא זה שמחליט. הבנתם אחים יקרים? ושלמה המלך עליו השלום, החכם באדם אומר, זה גם כן פסוק שצריך לחרות אותו בליבנו טוב טוב, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח באדוני יסוגב. זאת אומרת, בפשט, המוקש שלך בחיים זה החרדות שלך. חרדת אדם ייתן מוקש. כשאדם בפחדים, הוא מביא על עצמו את אותם דברים שהוא מפחד בהם. זה מה שקורה שאדם לא בשמחה. פחד זה אותיות דחף. פחד זה טוב אם זה דוחף אותך ומניע אותך. אבל אם זה חרדה כבר, זה המוקש שלך, תדע לך. חרדה זה גם דברים לא מציאותיים, שאדם סתם מכניס את עצמו ללחצים עוד לפני שהדברים קורים. מלא אדם בפחד, עכשיו יש נחש, יש עכשיו איזה חיה רעה, יש משהו שעומד לקרות חלילה, אז הוא בפחד. עוד מלא, זה דבר טבעי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל הפחד יכול להיות גם דחף. הפחד יכול להציל את האדם, כי זה דוחף אותו מלעשות שטויות. אבל החרדות שמרחם, זה המוקש הכי גדול שיכול להיות בחיים. והגמרא אומרת, במסכת ברכות בדף סמך א', כתוב בספר איוב, כי כאשר יגור תיבא לי, כי פחד פחדתי ויעתני, וכאשר יגור תיבא לי. זאת אומרת, כשאני מפחד ממשהו יותר מדי, בא לי, אני מזמין את זה על עצמי. אפילו אדם סתם קונה נעליים חדשות, הוא מפחד שלא ידרכו, שלא ידרכו, שלא ילכלכו את הנעליים, דווקא ידרכו עליך, דווקא ילכלכו לך את הנעליים. למה? מחשבה יוצרת בציות. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא, ושם זה יקרה לך. שתבח שמולד. ואומר רבי יוסף קצפי, חרדת אדם, להיות חרד מן האדם. תימו לב איזה פירוש. זאת אומרת, אדם שמפחד מבני אדם, זה הפך הביטחון בהשם. כי מי שבוטח בהשם לא יירא מזולתו מן האנשים. לכן שמח את מה שכתוב, טוב לחסות בהשם ולזמר לשמחה עליון. ואומר רבי יוסף קצפי, חרדת אדם ייתן מוקש, זה תכונה של חלושי הדעת, שהאדם נכנס לחרדות, כי בבוא עליהם בעלה תתערף דעתם. תראו מה זה. כשאדם סתם נכנס לחרדות ולא חי בצמחה ובאמונה, תתערף דעתו. ויחרדו ותרפנה ידיהם, ולא לקחו עצה, לא ידעו לקחת עצה. מרבה עצה, מרבה חוכמה, להתייעט, לשאול, עשה לך רב, יסתייק מהספק, זה לא בושה. לא להיכנס לחרדות. ואומר רבנו ישעיה מתהרני, הפחד של האדם מביא עליו מוקש, זה הכוונה, חרדת אדם ייתן מוקש. הפחד שלך זה המוקש. כגון שרוצה להרע לו שום דבר של אדם, אם יראה שמתפחד, אם אדם רואה עכשיו שאתה בפחד, תדע לך, הוא יתגבר עליך ויקה אותך. בני אדם רואים בן אדם שמפחד, הם מנצלים את זה. הם מנצלים את אותם אנשים, רחמנא ליצלן. ולכן מי שדרכו להתפחד ומשים מחשבה בליבו, ייתן מוקש לנפשו שיחלה חלילה מן הפחד. אבל מי שבוטח בהשם ואינו מפחד, יסוגב, הקדוש ברוך הוא יקביע מזלו בעזרת השם יתברך. והדבר האחרון, אחים יקרים, שאני רוצה לדבר עליו היום, יש הרבה על מה לדבר בנושא הזה, שהחכם באדם שלמה המלך מלמד אותנו, יראת השם לחיים וסבי הילין, בל ייפקד. עירה אמרנו לכאורה זה פחד, אבל זה לא חרדה. יש אנשים שמפחדים ממעליות, מגבעים, מנחשים, מחושך. כל אחד יש לו פחד כזה או אחר. אבל עירת השם לחיים, וסבי הילין אומר רשי, מי שירא את השם לא יפחד בשום רע. עכשיו אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם, תפסיק לפחד, כי אדם מפחד. מה כן אפשר לעשות? אם יש לי כסף ישראלי, אני עכשיו רוצה לטוס לארצות הברית, אני צריך להמיר את הכסף בצ'יינג'. אני לא זורק את הכסף, אני מחליף כסף בכסף. יש לך פחדים, אומר רשי? אתה מפחד? אין אדם שלא מפחד. יש מי שמודה בזה, יש מי שלא. וזה מה שמוריד את השמחה. אל תבטל את הפחד, כי אז יצוץ פחד אחר. תמיר את הפחד שלך. לפחד מבורא עולם, ליראת שמיים, ואז אם נפחד רק מאחד, לא נפחד מאף אחד. זה מה שאומר רש"י. אם יהיה לנו פחד רק מאחד, לא נפחד מאף אחד. אבל אם אנשים לא מפחדים רק מאחד, אז הם יפחדו מכל דבר, מכל דבר שקורה. הירא את השם, לא יפחד לשום רע, אומר הרד"ק, ומי שירא את השם יראתו מונעתו מעשות רעה, ומעוררת אותו מלעשות טובה. וממשיך הרלב"ג ואומר, יראת השם תיישר את האדם אל החיים הנצחיים משתבח שמולעת. הבנו רבותיי, ואז הוא לא יוצא לעשות דברים מגונים. אז הסברנו מה זה שמחה, אותיות משחה, איך מרבים בשמחה, הסברנו למה דווקא בחודש הזה, העניין שהמזל מתהפך, ימי ניסים, הסברנו מה זה נס, מה זה טבע, לא לראות שום דבר כמובן מאליו, ראינו כמה הפחד והחרדות והמחשבות הלא טובות יכולות אפילו להביא מחלות, והאדם ממש פוגע בעצמו ומזיק לעצמו, כמה האדם צריך לבטל את הרצון שלו לרצון של הבורא, ולהבין שאם כבר דברים קרו, זה רק מהשם יתברך, ואם אנחנו בוחנים את הדברים רק על פי ההווה, זה טעות איומה, בורא העולם רואה את כל העתיד ואת כל ההיסטוריה שלנו, ורק כך אז אפשר להחליט, כי הכל זה על פי התוצאה הסופית, אם הדבר הוא טוב או לא, אבל... כשקורה כבר משהו, זה דבר טוב. ודבר אחרון, רבותיי, הרבה אנשים מתבלבלים בין נוחיות לבין טוב. יש כאלה אומרים, החיים הטובים, תראו את ההוא, החיים הטובים. יש הבדל בין נוח לבין טוב. נוח להיות רווק. הרבה יותר נוח. אין לך אישה, אין לך חובות, אין לך מחויבות, אין לך שום דבר. אבל זה לא טוב, אומרת התורה, לא טוב להיות האדם לבדו. נוח להיות עשיר, אבל זה לא תמיד טוב להיות עשיר. כי עושר שמור לי בעליו לרעתו, אומר שלמה המלך, אתה לא יודע מי אוהב אותך, מי אינטרסן, מי באמת רוצה לעשות לך טובה, מי מתחנף אליך, אתה לא יכול לדעת את זה. אז לא תמיד מה שנוח זה טוב, ולא תמיד מה שטוב זה נוח. מה זה טוב ביהדות? כתוב ביום השני שהקדוש ברוך הוא ברא את המים והבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים. בכל הבריאה נאמר, ויער אלוהים כי טוב, ויער אלוהים כי טוב. ביום השני לא נאמר ויער אלוקים כי טוב. ביום השלישי נאמר פעמיים. פעמיים כי טוב. על היום השני ועל היום השלישי. למה ביום השלישי נאמר פעם אחת על מה שהיה אמור להיות ביום השני? כי ביום השלישי הקדוש ברוך הוא חילק בין המים לבין היבשה. בין הים לבין היבשה. אז אומר רש"י, המלאכה של המים שהתחילה ביום השני, לא הסתיימה ביום השני, אלא היא הסתיימה ביום השלישי. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, ויער אלוהים כי טוב. אלא מה אתה אומר רש"י? וזה כלל החיים הכי יקרים. דבר שמתחיל ועוד לא נגמר, הוא לא טוב, אי אפשר לקרוא לו טוב. זאת אומרת, כשקורה לנו משהו, יכול להיות שזה רק תהליך שהתחיל. תמתין בסבלנות. בסוף אתה תוכל לראות את הטוב. אנחנו בתור מאמינים יודעים שגם עכשיו בהווה, עוד בלי לראות את הסוף, ברור לנו שזה טוב. ואם אנחנו באמת נפתח בהשם הקדוש ברוך הוא, גם יראה לנו במהירות את הטוב שצומח מתוך הרע, מאז יצא מתוק, מהלימון לימונדה, בשמחה זאת להיות מחשבה, לאמן את המחשבה, להתאמן, אמונה זה מלשון אמונים, שנזכה בעזרת השם. לא להיות בדאגות, להסיר כל דאגה, להכניס שמחה הביתה, אפילו לעשות שטויות, בדיחות, שירה, מוזיקה, כל מה שהסברנו. אני מברך אתכם, שיהיה לנו חג פורים שמח, בעזרת השם, שנזכה להבין שהטבע זה הנס הכי גדול, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל צעד ושעל, לפנות אליו, זה הדבר הגדול ביותר, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, שנזכה לראש חודש אדר ב' שמח וקשר, משנכנס אדר, מרבין בשמחה, בואו נחייך, בואו נשמח, אומר רבי נחמן מברסלב, חיוך זה קו עקום שמיישר כל דבר. להתרגל להיות בשמחה, בפרט בבית, אומר הרמב״ם, בהלכות אישות פרק תדבר, אסור להיות עם האישה בעצבות, כי האישה מטבעה היא בעצבות. האישה מטבעה היא בעצבות, זה אחד מהכללות שהאישה התכללה, בעצב תלדי בנים, הרבה הרבה את הרונך ואת עצבונך. חיוך רבותיי, זה קו עקום שמיישר כל דבר, אבל עם שיניים, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בכתובות בדף קוף י' א', טוב המלבין שיניים לחברו, יותר ממשקהו חלב, חלב קר, ביום חמסין, זה נותן רוויה, זה מרגיע את הנפש, חיוך לבן אדם, יכול להעיר לו את היום, יכול לשמח אותו, אנחנו לא יודעים, בפעולה קטנה, איך אנחנו יכולים להועיל להרבה אנשים, אם אנחנו נהיה בשמחה, אנשים ירצו להיות איתנו. אדם שהוא כל הזמן אנטי, כל הזמן הוא קוטר, כל הזמן הוא מתלונן. זה אדם שמרחיק ממנו אנשים, אפילו את בני משפחתו. לכן שנזכה בעזרת השם להיות בשמחה אמיתית, בקדושה ובטהרה, באמונה שלמה. חג שמח, חודש טוב ומבורך. אמן ואמן.